ערב טוב, אנחנו במועד קטן, בסוגיה של פרקמטיה, ואנחנו אולי נסיים את הטור בית יוסף, אז נעבור שכן ארוך, לפחות נסיים את הטור בית יוסף, כמדומני איפה שעצרנו ממש לפני המסקנות של הבית יוסף. ואז נעבור לשולחן ערוך. זה נחמד, כל אחד צורת הדף אחרת. וכתב הריבש בסוף דבריו.
יש לו שאלה. לגבי איך בדיר יש סתירה לו, אבל לפי בית יוסף, כתוב שדיבי רבי יוסף אבון, הוא בא להקל.
אני מקשיב.
כן, זה כתוב בפני משה, שיוסף אבון מחמיר תפי.
כן.
לא הבנתי איך זה יכול להיות.
יש גרסות. יש גרסות לגמרי שונות. אנחנו כבר היינו שלוש גרסות בירושלמי. אז באמת, מי ראיתי שדן לזה?
זה מתגריס המילה לא? זה הכוונה שאם מתגריס מילה לא? זה מה שמובן בראש?
שני, אני רק נסה לזכר. אולי משנה ברורה נתייחס לגרסת הפני משה. אני לא זוכר עכשיו. אם זה החזני שהמשנה ברורה. מישהו מהאחרונים מתייחס. לא זוכר עכשיו. לא, לא זוכר. טוב. וכתב הריבש בסוף דבריו, ובדברים כאלה שם מדרבנן. ויש הרבה מן המתירים. יש לכם?
כתב הריבש, אבל לא הנכון.
אתה רוצה לתת לי, זה מאוד קשה. אני השתמשתי בזה שבוע שעבר. מהדורה הזו. פה. כתב הריבש בסוף וכתב הריבש בסוף דבריו ובדברים כאלה שהם מדרבנן ויש הרבה מן המתירים מנחוש לגור במקילים להוכיח אותם בום רגע מה אתה פוסק? שמע יש מקילים אל תצעק עליהם סליחה ככה כותמים עליך מה זאת אומרת? מה הריבש אומר לנו פה? אל תצעק על המקילים וזה מה שאני בעצם רמזתי כבר פעמיים בדף של הפרשת שבוע שמאוד ניכר במהלך ההלכתי פה בשיטות הראשונים שהיה מנהג הציבור נהגו היתר זה לא מציאות שאני ניגש לשאלה מה שקוראים על עיוור אני לא ניגש למציאות ושואל טוב מה אמור לעשות פה אני ניגש למציאות שכלל ישראל נוהג בצורה מסוימת אומר לנו פה ובדברים כאלה שהם דרבנן יש הרבה מן המתירים לחוש לגאור במקילים להוכיח אותם וגם אני כן דרכי, שגם אני שערב במקום, אני רואה אנשים מקילים בזה בכל המועד, ואני לא גורר בהם, אלא שלבא להישאל, כשבן אדם בא ושואל אותי, רבי, מה אני אמור לעשות? אני אומר, כי יש מתירים ויש אוסרים, ושראוי להחמיר, כדברי הרמב"ן, ושכן אני מחמיר לעצמי, והשומע ישמע, והחדל יחדל, עד כאן לשונו של הריבש. יש תשובה של האגרות משה, ששאלו אותו סופרים כמה שאלות בלחות סתם, ואז הם שאלו איך לענות לשואל. אז האגרות משה אומר להם, בסוף התשובה אומר, וכשבן אדם בא ושואל אותך, אז אתה אומר לו שזה כשר. זאת אומרת, לפעמים זה מאוד יכול להדיג בן אדם, כשאומרים לו, התפילין שלך כשרות בדיעבד. זה לא משהו שבן אדם רוצה לשמוע.
יש בין השיטות שמחשבים את
זה. כן. יש מי שמתיר את התפילין שלך. בן אדם לא רוצה לבש תפילין ככה. אתמול בלילה היה שיעור לנשים בכשרות המטבח. באמצע השיעור, זה לא היה הנושא, זה היה אחד הנושא. אז באמצע השיעור, פתאום נשים התחילו לשאול, אבל אני לא עשיתי ככה. אבל במטבח שלי יש לי תבניות שעשיתי כך וכך, ובאמצע השיעור ידעתי שזה יקרה. זאת אומרת, הרבה נשים פתאום גילו שהם בעצם לקחת תבנית של עוגיות או של דברים אחרים ולהניח אותם על רוטב של פיצה או של אוף, זה לא כל כך טוב כשאני אומר שהתבנית הזו היא פרווה. אז הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הכשרתי את התנור ואני סובר כמה שיטות של 24 שעות ואני מדליק את התנור על חום גבוה, אז הכל בסדר. אנשים לא מחשבנים שאולי יש לך שם רוטב מהפיצה או רוטב אל שמן. לא אמרתי שלא היתר הבעלה, השאלה היא האם זה פרווה, לא השאלה אם זה היתר הבעלה. אין שום בעיה, אבל מה אני אעשה כשיש לי בעין? יש לי רוטב.
אין בעין, זה הכל נשרף, זה אין משהו בעין, הכל נשרף, זה צ'וקול.
אין בעיה, אם זה המציאות אצלך, בסדר גמור. אנשים לא חשבו ככה, והמציאות היא שהרבה פעמים זה ממש לא ככה. תסתכל אפילו על הרשתות של אנשים, איפה שהם עושים פיצה ודברים אחרים חממים. אז יש זה, אבל זה לא הנושא. אני רק אומר שכששאלו, אני מאוד נזהרתי, ואני מאוד לא אמרתי, אני לא אמרתי בדיעבד, כמו שאתה אומר, זה היתר הבעלה והכל בסדר, לא הוצאתי מהפה את המילה בדיעבד. ואחר כך מישהי שהייתה בשיעור שאלה אותי, אתה בעצם התכוונת לומר את ההבדל בין לכתחילה לבדיעבד? אמרתי, לא, נזהרתי לא לומר את המילה הזו, כי אף אישה לא רוצה לשמוע שהמטבח שלה קשר בדיעבד. בדיעבד זה פרווה. זאת אומרת, האמת היא שזה כן, אבל איך שזה נשמע לאנשים, זה מה זה בדיעבד המטבח שלי? זה לא בדיעבד, תעזבו. אז זה משגרות משה עונה לסופרים. אתם לא יכולים לומר לבן אדם, יש מתירים את התפילין שלך, התפילין שלך בדיעבד, תשמע, יש שיטות שמתירות את זה, זה תפילין, אתה יכול לבוש אותם. אתה צריך לתת לבן אדם הכרעה, שאחר כך הבן אדם מרגיש טוב להניח את התפילין, והוא אומר, כשהדבר שנוי במחלוקת, תשלח אותו לרב שלו. אל תענה לו, אל תתחיל לומר לו, תשמע, יש עושרים, יש מתירים, תתתה. בשביל זה, תשלח אותו לרב שלו. התפקיד שלך כסופר זה לומר כשר או, או פסול או תשאל את הרב. ולא לסבך את הבן אדם, אבל יש שיטות ש... אני אומר שאני גם כמו בלילה מאוד נזרתי, לא אמרתי לאף, לא אמרתי תשמעו בדיעבד זה בסדר. אני אמרתי זו כבר שאלה אחרת, ככה ניסחתי את זה. אם אתם מדברים איתי על מה לעשות עם תבניות שכבר היו, זה כבר שאלה אחרת, זה צריך לשאול כל אחד לגופו. באמת, כל אחד ששאל, הלכתי על הכיוון שאתה אומר. אבל לא, נזרתי, לא לומר, אל תדונו איתי בין לכתחילה לבדיעבד, כי אף אדם לא רוצה לשמוע שהנפח שלו קשר בדיעבד. מה שהריבש אומר לנו פה זה, שמע, יש ציבור שנוהג בצורה מסוימת. אתה לא... אם בן אדם בא לשאול, זה דין אחד. האם לקום ולדרוש, זה דין אחר. היו שאלות ששאלו אותי לשיעור כמו בלילה שלא התייחסתי. אני מקבל רשימה של איזה 30-40 שאלות לפני השיעור, וחלק מהשאלות היו שאלות שבאמת יש מתירים, יש עושרים, מנהג ארץ ישראל לאסור, אבל לפחות חצי מהציבור הם בני חוץ לארץ שרגילים להתר, למה שהם ישמעו את זה שעד היום הם עשו ככה? מי אמר שהם אוחזים שם? בן אדם צריך להתחיל לשמוע שמה שהוא עושה זה בדיעבד? לא התייחסתי, לא בשיעור, בפורום של שיעור, לא התייחסתי לשאלות האלה. כל אחד שרוצה שישאל פרטי. אבל חלק מהחשבון פה, הוא אומר, אתה לא צריך לגרור בהם. אתה לא צריך להוכיח אותם. יש להם מנוי לסמוך. זה שיטות מקובלות בהלכה. בית יוסף אומר, אני אקח את זה עוד דרגה. הבית יוסף אומר, סליחה, לעניות דתי, נראה שמאחר שהרמב"ם, הראש והרייבד והסמג, וקצת מפרשים מתירים, וכן נראה דברי הריף והגאונים, שכתבו ירושה מסתם, משמע אפילו כדי להסתכל ולעשות צחור, מותר לקנות למכור בשערה, יש להסמוך עליהם, הלכה למעשה, ולהורות להתר. הבית יוסף כך זה שלב הבא, אומר, אני בדרשות שלי הולך לומר לאנשים שמותר. להורות, הכוונה היא במעמד ציבורי, אני הולך לומר מותר. יש לי ראש, ריף, רמב״ם, גאונים, אני מתיר. הוא אומר, הריבה שאמר לך, יש להם על מי לסמוך. הבית יוסף אומר, סליחה, אני אומר לך, תחילה מותר. זה מהלכים לגמרי שונים. אבל אני אומר, כדי להבין את הריבש, צריך להבין שמהלכה, יש פעמים שאתה אומר, סליחה, זה אסור. זה יפה מאוד שהיו כאלה שיטות, אבל היום זה אסור, סליחה, אני לא יכול לבוא ולא מהמותה. ויש דברים שאתה אומר, לא, יש בזה מספיק דעות, יש לך על מי לסמוך. אז הבית יוסף אומר, אני מתיר לך תחילה, נגיע לבית יוסף עוד רגע. אבל המהלך של הריבש הוא גם מהלך חשוב. זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר, סליחה, יש לבן אדם על מי לסמוך, אל תעמוד ותצעק עליו, הבן אדם בסדר, הוא בא לשאול אותך, אז אתה יכול לומר לו, שמה, אני מחמיר כשיטה הזו, אבל יש מתירים. זה גם סוג תשובה. זאת אומרת, אני פה נכנס לגדר של תשובות כששואלים שאלה בהלכה. זה גדר, זה סימנים בשולחן הזה, זה נושא כלים של השולחן ערוך. איך בן אדם אמור לתת תשובה? שאלו אותך שאלה, מה התשובה? הרבה פעמים בעל הבוס בא ושואל שאלה, אז אתה אומר לו, שמה, רב שלום זלמן מתיר, היגות משה אוסר, והבן אדם מסתכל לך ושואל, ומה אתה אומר? ואז אתה אומר, מה, אני מנדמר, בן היגות משה רב שלום זלמן, מה אני אומר? אז הוא אומר, כן, אבל תאמר לי מה לעשות, שאלתי אותך שאלה, אני צריך תשובה, אני לא רוצה שיטות. אז פה הריבה שאומר לנו,
אתה רב, בסדר.
זה שבן אדם, באים אליו שאלות או שאלות בהלכה, זה עדיין לא אומר שהוא עכשיו יכול להכריע בן שלום זלמן, בן היגות משה. או לבוא ולומר, לדעתי תסמכו על שיטת הריבה, יש מערכת של הלכה, יש גם דרך פסיקה, יש גם מסורת. אז חלק גדול ממה שאנחנו עושים בשימוש תלמידי חכמים, זה גם לראות מה המשקל שנותנים ואיפה יש מסורת, איך לפסוק. זאת אומרת, הריבה שאומר לנו, אני דרכי, מי שבא לשאול אותי, אני אומר לו, יש מתרים, יש עושים, ראוי להחמיר כדבר הרמב"ן, כן, אני מחמיר לעצמי, מה שומע, ישמע. זאת אומרת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הרעיון שרב יכול להיות לו חוות דעת, זה א', כשהוא בר הכי, לא כל אחד יכול לעשות את זה, וב', הוא צריך לדעת שהוא בתוך הסוגיה, זאת אומרת שהוא שם, יש לו זכות לדעה. זה צריך שני מרכיבים. גם שבן אדם יהיה ראוי לזה, וגם אחרי שהוא ראוי, שהוא באמת יהיה, שהוא למד סוגיה, לא שהוא כאילו רואה סיכום ואומר, זה נראה לי. זאת אומרת, הוא צריך לדעת שהוא יודע את סוגיה מהגמרא עד ה... כן.
ראשון הראשונים, כשאומר, אני מחמיר לעצמי, כמו שאנחנו משתמשים היום, שזה... כי אם רב היה אומר לי שהוא מחמיר לעצמו, אני אומר, טוב, זה חומרה שהוא רע, הרע, וזה חומרה. אבל הוא אומר, אני הולך כמו העוסרים.
אבל הוא אומר, משפט קודם, ראוי להחמיר כדברי הרמב"ן. זה נשמע ש... הוא קורא לזה חומרה.
כן, זו שאלה. כשקורא חומרה, זה פשוט ללכת כמו המחמירים, או...
אני שומע. אתה שואל האם חומרה, הכוונה היא חומרה, או הכוונה היא לאסור. לא בטוח, הייתי רוצה לראות את הקונטקסט שלו. זה נראה שהכוונה היא חומרה, אבל אני לא משוכנע. הלשון שלו... גם אני כן דרכי, זה מאוד נשמע שזה עניין של הנהגה, שמיקר דין גם הוא אומר שמותה. זה נראה, אני לא יודע אם אפשר לדייק כזה דבר בבית יוסף, אבל זה נראה מכך שהבית יוסף נתן כל כך הרבה נפח לשיטת הריבש, שהוא מאוד מאוד מחשיב אותו. ואני אסביר מה פה מדגדג. כללית הבית יוסף אומר הכרעה, ולעניין הלכה, היות והרמב״ם, והריף, והראש, והרייבד, והסמג, אז כך ההלכה. זאת אומרת, פה אנחנו פתאום רואים את הבית יוסף מהסס, לעניות דעתי, זה לא לשון שאנחנו רואים הרבה בבית יוסף. עכשיו, לעניות דעתי, דרך אגב, אני מרגיש שהבית יוסף חשש בכולה. וממי הוא חשש? התחושה שלי מהריבש, מהמבנה של הבית יוסף. אבל זו תחושה. לעניות דעתי נראה, זה לשון מאוד מאוד נזהרת, שהבית יוסף לא רגיל בזה, שמאחר שהרמה מהראש והרייבת והסמג וקצה המפרשים מתירים, וכן ריב והגאונים, שכתבו הירושל מסתם דמשהו מדפיו כדי להסתכל ולעשות צורה מותר לקנות למכור בשיירה, יש לסמוך עליהם הלכה למעשה א', ולהורות להיתר ב', במקום שאין להם מנהג קבוע לאסור. זה הוסיף לנו נקודה. זאת אומרת, אם אין מנהג קבוע, תורה ככה. אם יש מנהג קבוע, אל תלך נגד המנהג.
או תמיד ככה
הדין
שכל שנהגו איסור להראות למטה.
אז בוא נשאל שאלה, למה הוא אמר את זה כאן ולא במקום אחר? אוקיי, מה אתה חושב התשובה? יש לנו שלושה גדרים בגדר מנהג. אני עכשיו נסכם סוגיה עד נור. לא התכוונתי להיכנס לזה. יש לנו מנהג קלאסי, שעליו אתה מדבר, מה שהתוספת הקוראת והגמרא בפסחים מדברת עליו, דברים המותרים, אחים נהגו במיסור. הוא אומר, כולם יודעים שאפשר להכנס למקווה שני אחים יחד, והייתה עיר שהיו נוהגים ששני אחים לא נכנסים למקווה יחד. בסדר? זה מנהג שהיה להם. זה מותר? כן. נהגו איסור? כן. המנהג אוסר. המנהג יש לו גדר נדר. עכשיו מי שגר בעיר הזו לא יכול לבוא ולא... עכשיו בן אדם שמבקר בעיר לא יכול לבוא ולומר, סליחה רבותיי, תדעו שזה מותר. עכשיו יש מנהג אחר. חוץ מדברים מותרים אחים נהגו בהם איסור, יש מנהג שהניגו חכמים. שזה מציאות שחכמים ראו שיש חשש לאיסור, אז חכמים הניגו מנהג קטניות. הניגו חכמי ישראל שבקהילות מסוימות יש חשש שקטניות יבואו לאכול חמץ. זה מנהג סוג ב'. זאת אומרת, היה לנו א', המותרים אחים נהגו בהם איסור. יש לנו מנהג שהוא חכמים מנהיגים דבר מסוים מחשש איסור. ראינו את הדבר הזה בשח, בכללי הפסיקה. עכשיו יש מנהג שלישי. וזה מנהג שקהילות מסוימות קיבלו על עצמם פסקים מסוימים. שזה אומר, אשכנזים קיבלו עליהם את פסקיו של הרמה. אשכנזים קיבלו עליהם פסקיו של השולחן ערוך. הגדר שהאשכנזים קיבלו את הרמה הוא שונה מהגדר שבו הספרדים קיבלו את השולחן ערוך. זאת אומרת, גם בקבלה של הפסקים של ספק פחות להקל, נאמר נגד הרמה, כמה אני קיבלתי האשכנזי את הרמה וכמה קיבלתי את השכנוך. לא ניכנס לזה, אבל אני אומר, יש גדר שקיבלו לפסוק כמו שיטה מסוימת. ופה כתוב בהרבה מקומות, בבית יוסף ועוד, גם באורחיים וגם מיורדיה, שבן אדם לא יכול להתיר נדר. זאת אומרת, היות והשיטה שאני נוהג כמוה כאשכנזי לא יועיל לי התרת נדרים. התרת נדרים מועילה בנדרים אחרים, אבל לא בנדר מנהג, שהוא גדר נדר, שהוא בעצם לנהוג כמו שיטה מסוימת. אשכנזי שיעבור לגור במצרים, עכשיו יקבל מנהג מצרים, אם עדיין יש יהודים במנהג במצרים. לא יודע מה המצב שם. אבל בן אדם שעובר לגור ממקום שיש מנהג קבוע, אז באמת משתנה המנהג שלו. אבל חוץ מזה, בן אדם שירצה לעשות התרת נדרים ולהפוך מנהג, הוא לא יוכל, לא בדבר שהוא מנהג כזה. עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. מהי הסוגיה שלנו? זאת אומרת, כשהמחבר, כשהבית יוסף אומר לי, יש לסמוך עליהם הלכה למעשה, ולהורות ליתר, הלשון של הבית יוסף מאוד נשמעת שהוא מגיב לריבש, כי כללית הבית יוסף לא עסוק בשאלה איך להורות. כללית הבית יוסף אומר לנו מה הלכה? פה בית יוסף אומר לא, אני ביחס לריבש, שאמר לי שכששואלים אותי אני מחמיר, ואני אומר להם תשמעו גם אני אישית מחמיר, אז ביחס לזה הבית יוסף הולך עכשיו לקצה השני, ואומר להורות להתר, גם כששואלים אותך תורה להתר, ואנחנו כבר דיברנו שיש דרגות בהלכה, יש הלכה ואין מורים, כן, יש דברים שאנחנו רואים, בבית מדרש אנחנו יודעים שזה הלכה, לציבור לא נגלה. פה בית יוסף אומר, מורים התר. במקום שאין למנהג קבוע לאסור. למה? ואם יש למנהג קבוע לאסור, אז מה? אני מבין בבית יוסף שהבית יוסף לא בא ואומר לי שיש מנהג קבוע לאסור, אתה לא יכול לשנות את זה, כי הרי יש לי פה שיטות אוסרות פה. כי הרי יש לי את שיטת הרמב"ן. אני מאמין שבית יוסף אומר גדר אחר, אם יש להם מנהג קבוע לאסור, אל תתיר מה שחכמים אחרים אסרו, הגדר ההוא של מנהג. אמרנו שיש שלושה סוגי מנהגים, נכון? אמרנו שיש מנהג, דברים מותרים אחרים נהגו בהם איסור. יש מנהג שקובעים חכמי הדור לאותו עיר, לפי מה שהם מבינים שאותו עיר צריכה. יש מנהג שהוא מנהג לנהוג כמו פסיקה מסוימת, פה, תעלית את זה. אני מבין שהבית יוסף לא אומר, אל תתיר את זה כי אתה לא יכול להתיר את זה כי הם נוהגים כמו הרמב"ן. אלא אם מישהו אסר להם, כנראה שהיה איזשהו שיקול דעת של אותו פוסק.
סוג שתיים.
לא סוג א' ולא סוג שלוש. ככה אני מבין לשונו של הבית יוסף. כן.
זה יוצא דופן פה שהלכה זה לאסור ובציבור אומרים שזה מותר.
למה הלכה זה לאסור?
כך הוא הגיע לפי כל השיקולים, הוא נוהג איסור בעצמו.
זה הריבש, אבל הבית יוסף לא הסכים עם זה. הבית יוסף אומר הלכה היא להתיר. בית יוסף אומר כן להתיר, אני רק אומר שהוא חילק בין מה אתה מורה ומה אתה עושה ומה הציבור, בגלל שהריבה שהתייחס לחילוק הזה. אני מאוד מרגיש פה שהבית יוסף מגיב לריבה שבעיקר, בפסיקה שלו. ואני לא יודע למה, אני לא יודע. יש פה עוד המשך מעניין. של לדעתי הוא הרבה פחות חשוב שנלמד אותו יחד, אז אני מעדיף לעבור לשולחן ערוך, ואם יהיה לנו זמן נראה את המשך הבית יוסף. זאת אומרת, ההמשך אני מרגיש שאתם יכולים לראות בעצמכם של הסעיף הזה, אבל השולחן ערוך זה גם תוכלו לראות בעצמכם, אני חושב שנרוויח יותר לראות את המחבר יחד. אז נעבור עכשיו לשולחן ערוך. אנחנו לא יודעים מעצמנו לדרג גדולי ישראל. זאת אומרת, מי שורה לדרג, לתת ציונים בין גדולי ישראל, אז אנחנו, מי אנחנו? אנחנו יודעים לתת ציונים, או מספר 1, או מספר 2, או מספר 3, אבל גדולי ישראל נתנו ציונים. זאת אומרת, כששלמה זלמן אוירבך לא רצה לחלוק על איגרות משה בלי לבקש ממנו רשות, אז הוא גילה לנו שהוא סבר שהוא לא יכול לחלוק על איגרות משה בלי לקבל ממנו רשות. שבשום הרב נבנצל להדפיס את הפסקים שלו, ואז אמרו לו, וגם א' ב' ג' ד' שחולק על הרב אלישיב, והוא אמר, לא, אני לא יכול, אל תדפיסו מה שאני, אתם יכולים להכניס את הקערה מלמטה, אז הרב נבנצל לימד אותנו שהוא סבר, שיבדל לחיים טובים, שלעומת הרב אלישיב, הוא לא יכול לחלוק על הרב אלישיב. אולי כהערה, אבל אני יודע, אני שמעתי ממחבר ספר שאמר לי, שהרב נבנצל ברגע שהוא שמע שוויה שמה אחרת, לפעמים הוא אמר תמחוק את דבריי, לפעמים הוא אמר תשים אותם בהערת שוליים. זאת אומרת, הגדולים בעצמם לפעמים מגלים לנו איך הם מתייחסים לגדולים אחרים, והם מגלים לנו את המדרגות בהלכה. וכך אנחנו גם מוצאים בראשונים, שלפעמים כל הראשונים ישרים קו עם ראשון מסוים, או לפעמים הם אומרים, טוב, אם הוא אמר, הוא אמר. כשאני ראיתי, היו גדולי עולם שתקפו את המגן אברהם. המגן אברהם, אתה פתאום רואה שהמחצית השקל מחזיק ממנו משנה ברורה, אתה רואה יש לך מציאויות שהאחרונים אומרים, המגן אברהם אמר, אנחנו ישנו קושיות, אבל הם מקבלים את זה ממש כדברי אלוקים חיים, אז אתה רואה משקל שנתנו למגן אברהם. אותו דבר רבי עקיבא איכר. רבי עקיבא איכר היה ידוע, כבר בגיל מאוד צעיר, כגאון. זאת אומרת, הגאון רבי עקיבא איכר, כולם הסתכלו עליו כלפי מעלה, כבר כשהוא היה באזור גיל 20. באירופה הוא היה חשוב כאחד מגדולי אירופה. ושמו הלך וגדל. עכשיו רבי עקיבא איכר היה ענב וצנוע גדול מאוד. מסופר שהוא פעם בא לעיר, והרב נתן, ביקשו ממנו לתת דרשה, אז הוא נתן דרשה, ובאמצע הדרשה הרב של העיר, הרב של העיירה, הקשה עליו. אז רבי עקיבא איכר עצר את הדרשה וחשב, אז הוא אמר, טוב, אתה צודק, הערה מצוינת, בסדר, יש כוח, ועצר והתיישב. טוב, עכשיו רבי עקיבא איכר בא לעזוב את העיירה, אז הרב בא אליו ואמר לו, אתה יודע, כבוד הרב, אני חשבתי על שאלה ששאלתי, על המהלך שלך, ויש לי תשובה לשאלה שלי, המהלך שלך צדק. אני מתחיל להסביר לרבי עקיבא איכר את התשובה, אבל רבי עקיבא איכר מחייך, והוא רואה מהמבט של רבי עקיבא איכר, שרבי עקיבא איכר כבר חשבן את זה. אז הוא אומר, רגע, אם חשבנת את זה, אז למה לא סתרת אותי בדרשה? אז הוא אמר, תראה, הדרשה, מבינים אותי יותר, מבינים אותי פחות. כל הציבור שלך יזכרו עכשיו שאתה הוכחת את רבי עקיבא איגר. וזה ייתן לך את מעמד שילמדו תורה ממך, מעתה ועד עולם. ואני הייתי עונה לך, אז מה הציבור היה אומר? בסדר, ישנו רב חשוב, אבל ליד רבי עקיבא איגר, מה הוא שווה? היה יותר חשוב שהם יצאו עם השדר הזה, עכשיו הם יעריכו את התורה שלך, הם יוכלו ללמוד ממך, זה היה יותר חשוב מכל דבר שאני יכולתי ללמד. אז בגלל זה שתקתי והעדפתי להשאיר את זה ככה. זה רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, יש גדולי ישראל שמפורסמים בענווה שלהם. זאת אומרת, מידות טובות, ברוך השם, כל אחד שואף למידות טובות. יש אנשים שמפורסמים. ביניהם רבי עקיבא איגר, שכותב הבן שלו בהקדמה לתשובות שלו, ש... אבא שלהם השאיר להם צוואה, כשאתם מדפיסים את התשובות שלי, אם אתם רואים באיזושהי תשובה שכתוב שם שקראתי למישהו תלמידי, תדעו שמישהו הוסיף את זה, אני אף פעם לא קראתי לאף אדם תלמידי, כי מי יודע מי לימד את מי יותר. אז אני אף פעם לא קראתי לאף אדם תלמידי. זה רבי עקיבא איגר, שגדולי אירופה התפנו אליו עם השאלות שלהם, והוא כותב לא קראתי לאף אדם תלמידי, כי מי יודע מי לימד את מי יותר. כל זה הקדמה, כי קודם כל, אני אישית מאוד מאוד מחזיק מהמהדורה הזו. בגלל זה ביקשתי שנקנה את זה לבית כנסת. זה המהדורה של טלמן שיש פה את רבי עקיבא איגר השלם. כשלומדים רבי עקיבא איגר על השולחן ערוך, אז רבי עקיבא איגר כל הזמן מביא לנו מראה מקומות.
זה לא בתוך זה?
לא. כל המהדורות האחרות אין להם את זה. המהדורה הזו, בתוך השוליים, יש להם מה שהם קוראים עין הגיליון, והם... מצמטטים לך את התשובות שרבי עקיבא איגר מצטט. עכשיו, רוב אנשים כשהם לומדים שולחן ערוך, פתח הגיליון הם קוראים לזה. רוב אנשים כשהם לומדים שולחן ערוך לא לומדים את רבי עקיבא איגר. למה? כי מה אני אעשה? אין לי את הספר שער אפרים, אין לי את השו"ת אבן שוהם, אין לי את כל המערי בן לב, אין לי לידי את השו"ת בית יהודה. רבי עקיבא איגר מצטט כל הזמן מראי מקומות ש... אתה צריך ספרייה שלמה, עולם ומלוא. הם עשו עבודה מדהימה, כל עמוד, שבות יעקב, כן? סמטטו לך את הקטע מהתשובה שרבי עקיבא איגר מצטט. ואז כשבן אדם לומד שולחן ערוך, הוא יכול ללמוד יחד עם השולחן ערוך, את רבי עקיבא איגר. בגלל זה אני מאוד מחזיק מהמהדורה הזו. כעת אני לא יודע אם עוד אפשר להשיג את המהדורה הזו. לפני שנה אני הודעתי בשיעור שהיה להם עוד כמה העתקים שהם מכרו בזיל הזול ב-600 שקל סט. אפשר לפנות לפישר ולראות אם הוא עוד יכול להשיג לכם את זה. אם אתם קונים את זה, אני ממליץ את הסט הזה. הכריכה יותר טובה מהכריכת דימוי אור החדשה שמוכרים כיום. בעזרת השם, תשתמשו בזה לאורך ימים משנים. אז היום, אחד מהנושאי כלים שיהיו לנו מאוד חשובים בסוגיה שלנו, זה רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר על השולחן ערוך, זה אחד מהספרים היקרי ערך מאוד, שהרבה אנשים לא לומדים כמו הגר"א. אנחנו נתחיל את השולחן ערוך. אנחנו מתחילים סימן תו קוף למצאת, סעיף א', דיני סחורה בכל המועד. כל סחורה אסורה אפילו כלשהו. אז אנחנו הולכים בכיוון של הטור. בין לקנות, בין למכור. אנחנו עוד נצטרך לדבר על החילוק בין קנייה למכירה, שבקנייה בפשטות אין לי דבר אבד. ואפילו אם מלווה מאות על מנת שיתנו לו אחר כך, יין או סחורה, אנחנו מכירים את המקרה הזה, ככה תוספות רוצה לתרץ. על מנת שיתנו לו אחר כך, היינו סחורה אחרת בפירעון חובו כדי להסתכר, אינו יכול ללך ולטובם, אלא אם כן, נכון, זה המציאות, ככה תוסו תירץ, שמדובר שאינם מצויים אחר המועד, אהב אל הדבר העבד, אם לא ילך בכל המועד למקומם ויתובם, תוספות למד, שהסוגיה באמת לא מדברת על גויים, אלא מדברת על יהודים, לא כמו המבנה של הסוגיה והראשונים שאומרים שמדובר על גויים, כי הגמרא משווה אצל הגמרא בעבודה זרה של האקום שאתה לא יכול לתבוע אותם בזמן אחר. מי הוא? זאת אומרת, הרמיים נזדמן לו רווח מרובה במועד, יכול למכור בצינה ויוציא שמחת יום טוב, יותר מה שעד דעתו לא הוציא. שאלנו פה, מה, גם רווח מרובה, גם בצינה, וגם יוציא שמחת יום טוב. סליחה, יש לי את הירושלמי, שמחת יום טוב זה מספיק. למה פה פתאום יש לי את ההגדרה הזו? נשאיר את זה תלוי כסימן שאלה, נתקדם. מי שילבה לחברו מאוד מותר לתבוע טובו בכל המועד לגבות מאותה, ואין צריך לומר שמותר לגבות חובו מן העקום. הלכה ג' מחר לחברו פרקמטיה קודם מועד, יש מי שאוסר לתבוע דמיה במועד, אלא אם כן יהיה לוקח אדם שאינו מצוי במקום המוכר ונזדמן לו בכל המועד דוד דבר עבד. ולי נראה, זה לשון לא כל כך מצויה בשולחן ערוך, ולי נראה שכיוון שזקף עליו המאוד בחובו קודם המועד אבל לקלוואה, ומותר לגבות ממנו בכל המועד אפילו אדם שמצוי במקום המאחר. אומר לנו גדר חדש, זקף עליו, כן? כיוון שזקף עליו המעות בחובו קודם המועד, אז זה כהלוואה, ומותר לגבות הלוואה בכל המועד. אז אנחנו נשאל שאלה, יצא מזה השלכה הפוכה לכל העסקאות באינטרנט. אחד מהקולות שרוצים לומר כשעושים עסקאות באינטרנט, זה שאתה רק משלם אחר כך. אתה לוחץ קנייה, קנית את המוצר ועכשיו שולחים לך את המוצר, רק יחייבו את הכרטיס אשראי שלך עוד יום יומיים, חוץ מפייפל. כן? אני ראיתי במאמרים שכותבים על זה שחלק גם מחשבנים את פייפל. פייפל זה בעיה, כי החוב הוא אוטומטי. אבל בשאר, ברוב הפלטפורמות... נכון. נכון, נכון, נכון. אבל מה יוצא לנו מפה, אומר לי השולחן ערוך, גדר שהוא לכאורה גדר אוניברסלי, שכשאני עושה עסקה עכשיו, עכשיו שאתה לא משלם לי, זה זקפו עליו במלווה. זה נכון, הפכנו את זה למלווה. אבל העסקה היא עכשיו. והגדר הזה הוא שוב, הוא גדר אוניברסלי, והוא מכביד עלינו בסוגיה של שבת באינטרנט. יש לי אתר אינטרנט, רוצים לקנות ממני. אחד הקולות שאנשים רוצים לומר, זה שזה בכלל לא מתבצע עכשיו, אני רק אחר כך. סליחה, מה מתבצע עכשיו? מה מתבצע אחר כך? עכשיו, זה נכון שהאדם יכול לטעון בניגוד, אני עוד לא התחייבתי. זה הולך שני הכיוונים. הוא עוד לא שילם, אני עוד לא התחייבתי, והעסקה עוד לא בוצע, בוצע בקשה לעסקה. בסדר? זה עוד טענה. אני רק אומר, בגדר של, אנחנו בשיעור בשבת דנים בזה עכשיו, בגדר של לומר, היות והוא לא שילם עדיין, עוד לא בוצע עסקה, זה לא הוכחה. זה אנחנו רואים פה. מה?
מה זה נקרא לשלם?
שאלה מצוינת, בסדר.
למה זה בכלל יש חילוק עם החיוב, אם יש לי חיוב בכרטיס, או יש לי חיוב שמחייב את הבנק, או יש לי חיוב בפייפל שיחייב את הכרטיס, כל זה רישומים בעצם.
בסדר. סיידר, אנחנו לא אומרים את זה ככה, אבל תבוא לשוב שבת, נדבר. למה? כי לפי דבריך היה מותר לי לקנות מניות, למכור מניות, הכל בשבת. זה הכל רישומים. לא נעשה כלום.
אני אומר, מה נפשך? אם זה הכל רישומים...
אני אומר, זה לא רישומים. אני אומר, זה מאיך אנחנו מהם כאן.
לא, אז לכן אני אומר, אז לכן זה לא צריך לשנות אם הרישום הוא בחיוב שלי בפייפל, או הרישום שלי הוא חיוב במערכת של פייפל שתחייב לכרטיס אשראי.
סיידר, אז... זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, לא, כי לא, אנחנו עשינו חילוק בין מציאות של עסקה שאני יכול לבטל, למציאות שעוד לא עשיתי עסקה, רק עשיתי בקשה לעסקה. זה שני כן, דברים
זה,
שונים.
זה
השאלה היא מה קורה באינטרנט. כשאתה עולה על אתר, כן. כל אתר שאני מכיר, זאפ, כל אתר אחר, באמת יש טווח זמן, גם עד שהם מחייבים את הכרטיס, וגם עד שהם מתחייבים לשלוח לך את המוצר. גם כשהם אומרים לך, הזמנתך בוצע בהצלחה, זה עדיין לא מחייב אותם לשלוח לך את המוצר. אז השאלה היא מתי מתבצעת בעצם המחירה, אבל זה לא הנושא שלנו, אני רק הבאתי שמהדברים האלה של השולחן ערוך, יוצא לנו לגבי האינטרנט ולחוד שבת חומרה. ההגדרה הזו, שזה לא המקור שלה, זה במקומות אחרים חושן משפט גם כן, ההגדרה הזו שזקפו עליו במלווה, שאם העסקה בוצעה עכשיו, הוא עוד לא שילם עכשיו, אז מבחינתי ההמשך הוא לא ביצוע עסקה, אלא הלוואה, הבית יוסף מביא את זה ביחס לכל המועד לכולה, שלאסוף את הכסף זה לא ביצוע פרקמטיה בכל המועד, כשאני לוקח כסף שחייבים לי זה לא פרקמטיה, זה גביית הלוואה, והבית יוסף רוצה לומר את זה כגדר פה, אני אומר אותו גדר יצא לי כחומרה בהלכות שבת באינטרנט, אותו גדר, זה... חזרה על הרמה, הגדר הזה, אומרים בשם הרב מרדכי אליהו, שהוא יוצר את הקולה בלשלם לפועל שכר פעולתו, ביומו תיתן שכרו. אומרים בשם הרב מרדכי אליהו, שאם לקחת צבאי, צבא לך את הבית, אין לך את הכסף עכשיו לשלם, לא תתן לו שקל, ואז כל ההמשך שאתה לא משלם, זה זקפו עליו במלווה. זה לא החוב של העבודה, אלא ההמשך נהיה... מלווה, מי הוא? אני ממשיך עם הרמה. וכן מותר לקבל במשפט בשביל חובותיו המותרים לתבוע, וכן מותר לעשות סקיפה עם חובותיו המועד, כדי להבטיחן לכל זה בכלל דבר עבד ושרי. הלכה ד' שזה עיקר עניינים. אם יש לו, סחורה. כי אני חושב שזה הכל מקשה אחת. הכל יש לזה השלכות. אני גם קיוויתי שיהיה לי יותר זמן, כי הנושא כלים פה מאוד נוגעים לנו להלכה. אני גם חושב שההלכה הזו, צריך לראות את הקונטקסט, אני חושב. ככה אני לומד. אני אף פעם לא מתחיל, אני מנסה לא להתחיל מהאמצע. זאת אומרת, גם בשכון ארוך וגם ברמב״ם. אם יש לו סחורה שאם לא ימכרנה אתה, יפסיד מהקרן. אם יש לו סחורה שאם לא ימכרנה אתה, יפסיד מהקרן. מותר למוכרה. אבל אם לא יפסיד מהקרן לו, כמו מי זה?
זה לא כמו הריבש.
זה לא כמו הריבה שרצה לומר לי שהרווח הוא חלק מהקרן, נכון? זה שתי שיטות בירושלמי, נכון? האם אני אומר, כן? הריבה שביא לי, אני לא יודע איפה זה בדף עם מי, הנה. אני לא יודע, אוקיי, הנה. הריבה שביא לי את רבי מונה ורבי יוסי ברבון. שלפי רבי יוסי ברבון, לפי גרסת הריבש, הרווח הוא חלק מהקרן. ולפי רבי מונה, אני מחלק בין הקרן לרווח. נכון? וכן? וזה היה גם שיטת הראש. נכון? אני צריך שיהיה לי הפסד מהקרן. אחרת זה לא דבר עבד. אני אז... כן?
מה הכוונה של הקרן? זאת אומרת שהסופר כאילו, שהם קונים את הדברים ולא יודע, והסקיש הטישויים זה, לא יודע, זה חצי שקל לכל החמיש. אבל הם צריכים עוד כסף לשלם את הארנונה, לשלם את המשכורת
שלו. מצוין.
ואז אם אני משלם רק חצי שקל לכל הסקיש של חמיש טישויים, זה כן, אני כן מפסיד, זה לא אפשר להיות שהקרן זה לא...
מסכים.
ואז מה הקרן?
מסכים. אני מסכים, רציתי שנגיע לשאלה הזו, מצוין. מסכים איתך. אני מסכים, אני מסכים. אני מסכים. פה עוד רגע נחזור לשאלה הזו, אני מסכים. שכשאנחנו מחשבנים קרן, זו שאלה מאוד קשה. כי אז נאמר ככה, יש לי הוצאות בחודש... חוץ מהחבילת אישויים של 100,000 שקל. אני, עד שאני מוכר את החבילת אישויים 100,000 שקל, זה קרן? זאת אומרת, זה גם לא. השאלה היא איפה זה כן, וזה נפקמינה, אני רציתי להעלות את זה בהמשך הסעיף הזה. עוד שנייה נחזור לשאלה. בסדר? בואו רק נמשיך. אני מסכים, אני מסכים. ומכל מקום, אם הוא בעניין, שאם ימכרנה אתה, יהיו לו מאוד ברווח, ויוציא יותר לשמחת יום טוב, מותר למכור. ונראה לי, זו פעם שנייה שאנחנו נתקלים בלשון הזו או בשולחן ארוך, שלא נאמרו דברים הללו, אלא במי שיש לו מאות מועטים וחס עליהם מלהוציא כל כך לשמחת יום טוב. ואילו היו לו מאות ברווח, היה מוציא יותר. אבל מי שיש לו מאות ברווח להוציא לשמחת יום טוב, ככל אשר יתווה, ואין בדעתו להוציא כל כך, הוא אומר, שמה, יש לי מספיק כסף, אני לא יכול להוציא. סליחה, יש לך חסכונות של 2,000,000 שקל בבנק. נכון, אבל אם העסקה הזאת תצליח, אני אתן. כן, זה מציאות. מה עושים בכל יום? כן, אנשים יש להם את המיליונים, אבל כשהם מרוויחים עוד, הרוויחו משהו בבורס, עכשיו אני יכול לתת עוד. אז המחבר אומר, לא נתיר לו למכור כדי שיוציא יותר. זה לא נקרא שמחת יום טוב. זה נראה לי, כי בירושלמי כתוב שהם אמרו לו, אם תרוויח, תוציא יותר על שמחת יום טוב, אז זה נקרא שמחת יום טוב מותר. והירושלמי לא תיאר לי כמה כסף היה לו בבנק. הם שאלו אותו שאלה אחת, אם העסקה הזו תרוויח עליה, אתה תוציא יותר שמחת יום טוב, אז מותר לך. אז מהירושלמי יכולתי להבין שהיה לו את המיליון בבנק, אבל אם העסקה הזו תפתח את הלב שלך להוציא שמחת יום טוב, מה טוב? אז פה אנחנו דיברנו, בסדר, זה עכשיו. פה יש תז חשוב, שהתז הזה יש אליו רבי עקיבא איר, אומר התז, ונראה לי שלא נאמרו דברים הללו וכולו, לעניות דעתי נראה, דלא בא הרב לומר דיש איסור. הבית יוסף לא התכוון לומר לנו עכשיו שאסור, ביש לו מאות ברווח, אלא שזה לא מציאות שאם יש לך הרבה כסף אז זה אסור, אלא במופלג בעשירות. מתי אני אומר? שבן אדם לא יכול לומר לי אני מוציא את זה שמחת יתר, רק שהוא עשיר מופלג. די דנה חשוב הכל כדי, הכל כדי חייו של אדם. אומר התז חידוש, והחידוש הזה הוא יאמר לנו גם בהלכות תשעה באב ותשעת הימים. אבל יש לו יסוד, יש לו בעיות. אתה דיברת על הוצאות ארנונה, אז הוא גם מדבר על ארנונה. אתה אז אומר לנו, סליחה, יש לי הוצאות, זה יפה מאוד שיש לי מיליון שקל בבנק, אבל אני, במיסים שאני צריך לשלם, אני חייב המון כסף מתוך המיליון האלה. דהי דנה, בזמן הזה חשוב הכל כדי חייו של אדם. לפי המיסוי שיש במדינה שלו, אנחנו נאמר במדינת ישראל, אתה לא יכול לומר שרק בגלל שלבן אדם יש הרבה כסף, אז הוא מצב טוב, הוא יכול להוציא שמחת יום טוב. כל הכסף של האדם, גם כשיש לו מאות ברווח, הוא צריך את זה כדי לשלם את המיסים שלו. כן? כמו שכתבו תוספות בפרק הזה, נשך והלוואת ריבית לעקום דשארי, כדי חייו. תוספות אומרים, מה זה כדי חייו? אז תוספות אומרים, סליחה, אני צריך לשלם מיסים? זה מעניין את הממשלה, אם אני במצב יותר טוב או פחות טוב, אני צריך לשלם מיסים. ואפילו ללישנה כמה יש להתיר לפי שיש עלינו מס מלך ושרים עד כאן לשונו. אז אתה אז נתנו יסוד חדש. אתה אז אומר ביחס למעמד הכלכלי של האדם, אני צריך לחשבן כמה הוא חייב במיסים. אני לא יכול רק לומר, שמה יש לו כסף. אנחנו נאמר עוד דבר. אתה רואה בן אדם יש לו אוטו, יש לו בית. סליחה, יש לו אוטו, יש לו בית. בן אדם שאל אותי אם יכול לברך שחיינו, הוא קנה בית. הוא אומר, זה לא הבית שלי, זה הבית של הבנק. מה אני מברך שחיינו הטוב האמיתי?
הטוב אמיתי, אתה
למה? אני באמן, כן. אז אני אמרתי לו, אתה מברך הטוב האמיתי כי זה שלך. יש לך חוב שהבנק יכול לגבות כנגד החוב את הבית. אבל זה לא שזה לא שלך, זה שלך, בחוק זה שלך. אלא מה יש זה שיבוד לבנק? אבל זה שלך. אבל עכשיו הבן אדם הזה בא ואומר, סליחה, אני צריך לשלם משכנתה כל חודש של 5,000 שקל בחודש. אני, ההכנסות שלי כל חודש הם 15,000 שקל בחודש. אני עשיר או לא עשיר? שאלה טובה. תרצה, יש לך בית, אתה עשיר, לא, עכשיו אני הוא זה שאומר, אין לך בית. זאת אומרת, אני שאמרתי לו לברך הטוב והמיטיב כשהוא קנה את הבית, אני אומר, אל תסתכל לו כאדם שיש לו בית. הוא בן אדם שיש לו חוב כלפי הבית. זאת אומרת, זה בן אדם שכן, על הנייר יש לו בית. אבל כלכלית, אני לא יכול להסתכל עליו, כמו שהבית יוסף כשהוא בא לתאר אני, אז הבית יוסף אומר, יש יסוד, כשיש לך א', ב', ג', ד', אז אתה כבר לא אני. הבן אדם שעוד לא שילם את המשכנתה, ועוד יש לו הרבה מאוד הוצאות, שהוא לפני שהוא מתחיל לקחת את הפרוסת לחם הראשונה, הוא צריך להוציא את כל הכספים האלה, אז עכשיו נשאל אותו, סליחה, אתה עובד בכל המועד בשביל מה? אומר לו, אתה עובד בכל המועד כדי פרנסתו. זה שיש לך הרבה מאוד כסף, זה לא מועיל לי כלום. אם אני יודע שבסוף החודש אני חייב חלק גדול מהכסף הזה, ועוד בימי הם הדברים לא היו מסודרים, כמו שהמשנה בברכות אומרת, שבן אדם שנפל לו הרבה כסף, אז המשנה דנה האם שהוא יברך הטוב האמיתיב, או ברוך דיין האמת. למה? כי אם הממשל ימצא שיש לו את כל הכסף הזה, הם יבואו, ירביצו לו, ישים אותו בכלא ויקחו לו את כל הכסף. אז לא תמיד זה שפתאום נחת לו כל הכסף הזה, זה טוב לו. אז הגמרא אומרת בסדר, אבל עכשיו זה טוב לך. זה, המשנה קוראת לזה, מברכים על הטובה מעין הרעה. יש לך טובה שעלולה להיות רע מאוד לך. יכול להיות שברגע שיגלו שיש לך את הכסף, נכון עכשיו יש אחת באמריקה שטובה שלא יגלו שהיא ניצחה חצי מיליארד דולר. יש אישה באיואה שניצחה לוטו חצי מיליארד דולר, ועל פי החוק הם מותר להם לפרסם מי היא. והיא טובה שלא יפרסמו, כי היא אומרת, זה ירוס לה את כל החיים. היא אומרת, מה, אני לא אוכל לצאת מהבית בלי נשק. אני לא אוכל לצאת בלי מאבטחים. אני רוצה להיות אזרח פשוט. לא רוצה להיות במצב שאני עכשיו צריכה לשנות כל החיים שלי. אז מה? זה המשנה. המשנה אומרת, טובה, מעין הרעה. טוב לא יכול להיות רע לו. אומר לנו התז, והתז הזה, זה מה שרבקי ויגר מפנה אותנו, התז הזה אומר את זה גם הלכה למעשה בתשעת הימים. הבית יוסף מתקשה, למה עושים כל כך בביזנס בתשעת הימים? הרי הגמרא אומרת לנו בתענית, ממעטין במסע ומתן. אז הבית יוסף נותן תשובה. התז אומר, אני לא מקבל את התשובה של הבית יוסף, התשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו חייבים כל כך הרבה מיסים, אנחנו באותו גדר שאתה זומר פה, אחר כך הוא לוקח אותו ללכות תשעת הימים. כתוב בגמרא למעט במסע ומתן, אומר אתה, אני, זה כדי חיי. אני במצב שאם אני לא עובד, אני לא באפס, אני במינוס ענק. אני במינוס הרבה יותר גדול בגלל המיסים. אנחנו נשאל על התז, ובימי הגמרא זה לא היה כך. זאת אומרת, התז אומר, כמו שטוסות, וזה עונשך אומר. ואנחנו נשאל, רגע, אז התז בעצם אומר לנו, שבתקופת הגמרא, כשהגמרא אמרה את הדינים האלה, הגמרא דיברה על הבן אדם שגר על אי, על הבן אדם שגר איפה. הרי מדינת ישראל, תחת שלטון שלמה המלך, לא היו מיסים גבוהים. באו לרחבה ממתנה, ישנו מיסים גבוהים. אז השאלה פה היא בסדר. אז יש לי את הקולה של התז. והקול של התז נושקת להערה שאתה העלית. זאת אומרת, מה שהתז בעצם אומר לנו, זה שאני צריך להסתכל על המכלול. אני לא יכול להסתכל על הנקודה עכשיו. וזו שאלה שאנחנו מתמודדים איתה כל שנה. שבעלי עסקים באים ושואלים את השאלה, האם אני צריך לסגור את העסק שלי בחול המועד? סליחה, שכר דירה אני אצטרך לשלם על חול המועד? ארנונה אני אצטרך לשלם על חול המועד? יש לי מלא מיסים בחול המועד? משהו נעצר בחול המועד בהוצאות שלי? יש משהו שאני לא צריך לשלם, חשמל, מים, הכל, אני לא, יש משהו שירד לי הוצאות? מאידך גיסא, הטענה שטוענים על התז, זה אם אתה תלך במהלך הזה, אז כבר שכולם יפתחו את החנויות חול המועד. אז איפה, מי הבן אדם שישמור את חול המועד? זאת אומרת, אתה בעצם הפכת את זה לדין של השירים. וזה לב ליבו של הסוגיה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים פה את הגדר של נתיר לו שמחת יום טוב, אין לו מעות, עכשיו אתה רוצה לעשות מהקרן כל הארנונה שלו, אז הוא יכול למכור את כל התשעים שבעולם, עד שהוא יחסה את הארנונה שלו. זאת אומרת, זה הקושי פה. מצד אחד יש לי את התז, מצד שני, אנחנו פה באיזשהו קושי בגדר הלכתי, ואנחנו גם, יש לנו קושי על מה חזל דיברו. על איזה מציאות חזל דיברו כשהם נתנו לנו את האיסור בכל המועד.
במצב כלכלי
הרבה יותר
טוב
ממה
שהיינו אז,
אני
חושב. זה די ברור.
לא יודע. פעמיים אמרו לי אנשים שהם, כל אחד מהם מרוויח הכי פחות במשפחה, והם עוזרים לכל שאר המשפחה, כי שאר המשפחה במינוס והם לא. זאת אומרת, יש אנשים שמכניסים 30-40 אלף שקל בחודש, והם במינוס כל חודש, הם צריכים למסגרות בבנקים. אז אתה יכול לומר, שמה, זה חיים מופרזים. אבל אני לא יודע להבין את הדור שלנו. אני לא יודע איך להסתכל על זה. זאת אומרת, אני מתחשק לי לומר...
הרב אומר שלא
יהיה עוני,
זה הדור שלנו.
אני לא יודע לענות. אני לא יודע. אני לא יודע איך להתייחס לבן אדם שאומר לי, אני חייב לעבוד שלוש משרות, כי אתה לא מבין איזה מינוס יש לי בבנק.
אנשים פרטיים, זה צריך להיות, אבל
כדור, כהיסטורית, אני כאנשים פרטיים, אני חושב שהתשובה צריכה להיות, סליחה, אתה לא צריך יחתה, אתה לא צריך לצאת לחופשות כל שבועיים, אתה...
אבל מבחינה היסטורית, כדור, אני חושב שאין חולק שאנחנו כנראה, מהיסטוריה הרשומה, אנחנו במצב הכלכלי הכי טוב,
מסכים? אז אתה אומר שכל היתר של התז לא רלוונטי, אז לך תסתובב, תשאל נהגי מוניות, תלך לעמך, ועמך בית ישראל יאמרו לך שזה לא ככה. שהיוקר עובד, כולם יאמרו לך. אז אני אומר, מי אמר שכל אדם צריך שיהיה לו מזגן, ומי אמר שכל אדם צריך שיהיה לו את כל המותרות האלה, אבל מה שקורה זה כל דור מסתכל על המותרות כדבר בסיסי. ניקח דוגמה פשוטה. לפני 100 שנה, לבן אדם היה בגד אחד, מקסימום שניים, והוא היה מלוכלך. ובן אדם לא היה מתקלח יותר מפעם בשבוע מקסימום, ולפעמים פעם בחצי שנה. אנחנו, אם בן אדם יבוא לידינו והוא לא יתקלח בחצי שנה האחרונה, אנחנו מאוד לא יהיה לנו נעים לעמוד לידו. אבל אנחנו נחשוב שהוא משוגע. עכשיו רגע, כל הציבור חי ככה.
אז אם
אנחנו חי
ככה, אז אתה לא יכול להגיד העידנה, כי אז הכל...
זה השאלה על התז.
לפי התז שיש, הוא אומר, עכשיו אנחנו במצב כלכלי אחר. אז עכשיו אנחנו במצב כלכלי הרבה יותר טוב, מה שהיינו...
אני שומע, ההיגיון שלי אומר לומר, כמוך, אבל מה אני אעשה? אנשים אומרים לך שהם עובדים במצב שהם סכנים את הבריאות שלהם, הם עובדים שעות לא שעות ולא ישנים, וחיים על קפה וכל מיני דברים, כי הם אומרים, אני לא יכול אחרת. אז עכשיו אני אומר, סליחה, אנחנו לא הדור של התז. בדור שלנו קל לחסות תוצאות, אבל יאמר לך אדם, סליחה, אני צריך לתת לילדים שלי חינוך. אני צריך ביטוח חיים, אני צריך ביטוח רפואי, אני צריך לתת לילדים שלי טיפולי שיניים, אני יכול לומר להם, תשמעו, אני הדור שאתה, אז אני לא, אז מה שנהפך להיות לנו, הרי האגרות משה כותב שאתה יכול לאסוף צדקה כדי לקנות לבן אדם ביטוח. סליחה, מי היה לו ביטוח לפני 100 שנה? באגרות משה אומר שאדם שאין לו ביטוח נחשב עני. אני דן בחוץ לארץ, שלא לכל אדם יש ביטוח, כן? אז אני יכול לאסוף צדקה בשביל הביטוח, אז זה כבר לא חלק מהמחיה? זה כן או זה לא? אני לא יודע, זה מה שאני שואל על התז. אם הדור שלנו, כמו שאתה אומר, נחשב דור של הידנה, שכל כך קשה לנו כלכלית, אז כבר איזה דור לא יהיה? אני מסכים איתך. אני מסכים עם השאלה, אני רק אומר, גם לא ברור לי בין התז לתקופת הגמרא, מה השתנה, או בין התוסות לתקופת הגמרא. נשמע שהעלו את המיסוי ברמה שהחיים השתנו. ככה זה נשמע מתוספות. היה מיסים בתקופת הגמרא, המיסים מתוספות עד התז היו ברמה לא נורמלית. ככה זה נשמע. ולפי זה, כמו שאתה אומר, בדור שלנו, הכולה הזו כבר לא תהיה רלוונטית. אבל אני לא משוכנע. ולא ראיתי שרבותיי פוסקים ככה. לא ראיתי שרבותיי מחמירים על הדור שלנו בריחות חול המועד, אלא הרבה יותר כיוון של התז. לא יודע, אני משאיר את זה כסימן שלה, אני לא יודע. שוכח, אנחנו נמשיך בעזרת שם שבוע.